שלום לכולם, ברוכים באים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עובדים בו. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על הסרטים והסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט, מקום שקט, היום הראשון. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר על נתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגליטים C, בעברית sarcastim, א' אחרי עקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות, או מחמאות, או הצעות. שלום אורן, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור, האמת. סטנדרטי כזה, אתה יודע, מתרגלים.
כן, כן. כן, 9 חודשים היום. להתרגלות.
היום?
היום.
וואלה, שביעי לשביעי, אה?
כן, טוב. היום.
כן, קשה, קשה, באמת קשה.
כן.
טוב, בוא, יש לנו פינה, מתחילה להיות פינה קבועה. הודעות מאזינים.
אה, נכון.
אז ככה, רקפת שלך הודעה.
יאללה.
לאור דיון עם חברה על הסרט ימים מושלמים, נשארתי עם צורך לשמוע עוד מחשבות על הסרט, כך גיליתי את האפשרות שאתם נותנים לחפש בפרקים חלק מסוים, מצאתי פעמיים שאתם מדברים על הסרט, וזו הייתה חוויה מעולה. תודה. זה המקום להזכיר את האתר שלנו, sites.google.com/views/sarcastim. יש לנו זכוכית מגדלת, אפשר לחפש סרטים, לפעמים באנגלית, לפעמים באנגלית. עברית.
זו השפה השנייה שלנו, כן.
היום אנחנו בפרק
62?
כן, משהו כזה. ראיתי שעוד 10 ימים יוצא סרט שנקרא ריאליטי. אמרתי, אני זוכר שדיברתי על זה לפני המון זמן. הוא יוצא בקולנוע. קצור, הלכתי, חיפשתי פרק 44, ריאליטי, לא רע בכלל, זה כתוב באנגלית. אז זו הייתה הודעה של רקפת, להגיד שכן, יש לנו שדה חיפוש. אריה סנה, המזין הוותיק, כתב, בפרק האחרון הזכרתם בקצרה את הסרט נקודת שוויון 3 עם דנזל וושינגטון ואת הקריירה הקולנועית שלו. אחד הסרטים היפים בכוכבו הוא Man on Fire, בו גונבת את ההצגה שחקנית צעירה בת 10, דקוטה פנינג, עם תצוגת המשחק מהפנטת וקורת לב. פנינג חוזרת לסגור מעגל ולשתף פעולה עם וושינגטון אחרי כ-30 שנה בסרט נקודת שוויון 3 כסוכנת ביון. אז זהו. אוקיי, נכון? לא, הסרט Man on Fire בעברית נקמה בוערת זמין בנטפליקס עד ה-14/7, יש עוד שבוע, אם לא ראיתם, מומלץ בחום.
כן, כשאני הזכרתי נקודה שוויון 3, אמרתי בטעות, אמרתי משהו עם פייר בקו האש, התבלתי עם קריטיס בקו האש, והתכוונתי לנקמה בוערת, שזה Man on Fire ולא Line of Fire, וזה באמת אחד הסרטים הטובים שלו. אני חושב שהסתכלתי על בעקבות המייל, גם חזרתי והסתכלתי על הסרטים שמדורגים הכי גבוה, שדנזל וושינגטון ב-IMDb, אז יש לך החמישה הכי גבוהים, זה יום אימונים מסוכן, שהוא גם קיבל אוסקר עליו, אם אתה זוכר.
שאני לא אהבתי כל כך.
לא אהבת? אני מאוד אהבתי, קיבל 7-7. דעתי, דיברנו על זה אותו במאי, פקואה.
טוני סקוט?
לא, לא.
נכון.
שעשה את נקודה שוויון 3.
אוקיי.
כן, אז זה היה יום אימונים מסוכן. יש American Gangster, שקיבל 7-8, יום אימונים 7-7, זה כשקיבל 7-8 ב-IMDb. The Man Inside, אתה זוכר את הסרט הזה?
לא.
הסרט מ-2000...
אני זוכר את
Crimson Tide. הוא לא בחמישה. Inside Man מ-2006, גם איזה שרט הייסט כזה, שהוא כאילו דיטקטיב, שעושה, הוא מנהל מסע ומתן על הבנק רובינג וזה. יש סרט גלורי, שקיבל 7-8. אני...
מלחמת האזרחים, משהו כזה.
כן, בגלורי הוא קיבל אוסקר על Best Supporting Actor, בסיביל וור באמת. יכול להיות שהתבלבלתי בטרנינג דיי, הוא גם קיבל, כן, כן. הוא קיבל גם בטרנינג, אז הוא 2 אוסקרים. אחד Supporting, אחד Leading, ונקמה בוערת, Man on Fire, 7-7, זה אחד מ5 סרטים הכי מומלצים, לפי IMDb לפחות, לפי המאזינים של IMDb, של... דנזל, אז כן, תודה להארי.
בפרק הבא אני אדבר על הדירוגים של ה-IMDb, אני מעריך מאוד את אריה סנה, ולכן ראיתי את הסרט. כן.
שוב?
Man on Fire.
או שלא ראית פעם ראשונה.
תראה, ראיתי, לא זכרתי אותו בכלל.
כן, סרט מ-2004 צריכים להגיד.
של טוני סקוט.
כן.
טוני סקוט במאי אגדי.
האח של.
הוא ביים את...
אח של.
כן, כן. הוא ביים את...
בלק ריין, נכון? זה גם שלו?
רידלי סקוט. לא.
בלק ריין של רידלי?
בלק ריין של רידלי.
טוני, אבל אהבה בוואטאבר.
קודם כל טופגן.
כן, אהבה בשקים.
טופגן. Enemy of State.
כן, אחלה סרט, וויל סמית. כן. וג'י נקמן, אחלה סרט.
ספיי גיימס.
כן, אחלה סרט. רוברט רדפורד וברד פיט.
סרטים מדהימים.
שני השחקנים האהובים עליי.
עם דנזל וושינגטון יש לו פרויקטים. כן. 5 סרטים. אנסטופבל, דז'ה וו, כמובן קרימזון טייד, שלדעתי הוא הסרט הכי טוב של דנזל, שבה אני אמרתי שון קונרי, התכוונתי לג'ין הקמן, שאגב גם עשה את Enemy of State, וכן, Man on Fire. Man on Fire, קראתי עליו, רימייק של סרט מ-87, זאת אומרת כל 20 שנה עושים רימייק ל-Man on Fire, ב-87 זה היה עם ג'ון גלן, ג'ו פשי, ג'ונתן פרייס, ראיתי את הטריילר, סרט שלא שורד את מעבר הזמן, Man on Fire, ראיתי אותו, שורד כן. גם שורד, אמנם 20 שנה אחרי, סרט טוב, משחק מותח, משחק טוב, דנזל משחק כמובן טוב, לא צ'יזי מדי, לא, אתה יודע, מה הסרטים הישנים האלה של משחק מוגזם. כימיה מעולה בין וושינגטון ופנינג,
כימיה מעולה,
ילדה, בתסר. כן. אתה זוכר אותה בסרט נקודת שוויון?
מה זאת אומרת?
לא, אני מתכוון, היה שם איזה משהו מיוחד.
שחקנית הדמות הראשית, האנשית הראשית, אין לה תפקיד מאוד גדול, אבל כשיש, היא התפקיד האנשי הראשית, בטח.
מגניב. אוקיי, אז אחלה, תודה אריה על ההמלצה, ממש נהניתי מהסרט. בנטפליקס, עוד שבוע.
כן.
כן. השחלתי את זה מהדברים שראיתי, למרות שאנחנו בחדשות. לא משנה, רגע.
ראיתי שראית, כשהתחלת.
אבל היה, אני גם הולך לדבר על סרט שראיתי, אבל אל תדאג, זה בקטע של החדשות. הלכתי לראות סרט בקולנוע. עכשיו, אתה מכיר אותי. אני לא אוהב לשבת ליד אנשים. ואז הגעתי ביום שלישי. יום שלישי זה יום שלישי בשלייקס.
כן, כן, של הגיל שלך כבר.
בדיוק. תורים ארוכים. עכשיו אתה יודע, כל זוג כזה, הם עד שהם מוציאים את הזה, ויש להם קופון, והם משלמים פה, ועד שהם בוחרים, ואת השורה. אתה יכול למות, באמת, לא. כאילו, אני באמת אדרת די זה, אבל לא בסרטים. בכל אופן, תוך כדי זה שאני עומד בתור, התייאשתי, פתחתי את הטלפון, נכנסתי לאתר.
הזמנת כרטיס.
הזמנתי את הכרטיס, ואז אתה לא יכול לקחת רווח, אז אתה חייב באיזו שורה לשבת בקצה. ואז היה צריך להכניס את המספר של כרטיס אשראי, אבל אין לי כרטיס אשראי, כי כרטיס אשראי זה בטלפון, אז התחלתי לחפש אותו, וזה, ועד ש...
טלפון לא מלא לך את זה?
לא, לא נותן את כל הפרטים. בכל אופן...
זמן לעבור לאייפון, כן. כן.
עד ש... הגיע תורי. עכשיו אני אומר לו, אני רוצה שורה 6, אני מסתכל, הכיסא שלי תפוס.
על ידיך.
עכשיו אני יודע מי תפס אותו, זה אני. אז הוא נאלץ לתת לי כיסא אחד ליד, וככה, הנה טריק. הנה שיטה.
לקבל סר מקורק.
כן.
וואלה.
ואז הגעתי... אבל הסקנים האלה הם לא מסתדרים עם הכיסאות, אז הם זזו אחד, ובסוף כן ישבו לידי, אבל לא משנה. מצאתי שיטה, אני הולך להשתמש בה, ולא לספר לאף אחד, תודה רבה. זהו, זה היה החדשות שלי.
כן, טוב, לי היה עוד כמה, זה, אז אמרת בפינת, יש לנו פינה של תיקוני טעויות.
כן.
פעם שעברה דיברנו על פיקסאר, נכון?
כי ראינו את אינסייד אאוט.
כן, הזכרנו שתיים, הזכרנו סרטים של פיקסאר, ואמרנו וויש.
נכון, שהוא עוד לא יצא. באמת?
כן, הוא יצא דיסני. הוא יצא, אבל הוא של דיסני. כן. זה לא פיקסר.
דיסני ופיקסר זה כמעט אותו דבר, אבל לא.
כמעט, אבל לא. אבל כן, הזכרנו את הסרטים של פיקסר, אני אזכיר שוב מה הסרטים של פיקסר שכן יצאו בשנים האחרונות, זה אלמנטל, לייטיר, שעשינו עליו גם פרק, אדומה אש, שגם עשינו עליו פרק, לוקה, סול, ואונוורד, קדימה. זה הסרטים הרלוונטיים מהשנים האחרונות של פיקסר שהזכרנו אז.
אף אחד מהם לא באמת הצליח. למרות שסול היה טוב, אהב
סול היה טוב. כן, גם לא דיברנו על זה, הם לא היו בזמן הקורונה רובם, יצאו בסטרימינג ישירות וכו'.
לא, אבל הם היו לא טובים, באז לייטיר ואונוורד.
חוץ מנשמה, כן.
כן, אוקיי.
זהו, עכשיו עוד שני דברים, אחד, או שלוש, תכף נראה, שלוש. אחד, שירה אס, מכיר אותה?
כן, כאילו, שחקנית ישראלית. ישראלית. זאת אומרת, אם הייתי רואה אותה, לא הייתי מזהה אותה, אבל בסדר.
כן, היא זכתה בפרס בפסטיבל מונטה קרלו.
אוקיי.
לפני שבועיים, זכתה בפרס חבר השופטים לשחקנית הטובה ביותר בפסטיבל הסדרות הבינלאומי של מונטה קרלו.
שווה.
כן. על תפקיד בסרט טיפולילי, סדרה ישראלית חדשה ב-YES. פסטיבל יוקרתי, זה שנה 63, לא בונקו, כופים בינלאומי וכו'. היא עצמה לא הייתה בטקס, היא נמצאת בצילומים בארצות הברית. אני חושב שצילומי השלמה לסרט של מרוול, שהולכת להיות הרי גיברת העל הישראלית הראשונה, מיס סברה או משהו כזה, סברס. אז יש צילומי השלמה בארצות הברית, אז היא שם, אז היא לא הייתה בטקס, אבל קיבלה את הפרס, והסדרה עלתה לדעתי השבוע ב-YES. טיפול לילי.
אני חוזר בי. שיר אסקן, אני כן אזהה אותה, כי ראיתי אותה באיזה סדרת מדע בדיוני, שיש ארבעה זמנים שרואים...
דיברנו על זה, נכון?
כן, 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 כן. אני כן אזהה אותה.
אוקיי, אז זהו, אז היא זכתה בפסטיבל מונטי קרלו בפרס שחקנים, סדרת טיפול לילי שיצא השבוע ב-YES.
אוקיי.
עם פסטיבלים, פסטיבל ירושלים, מתחיל בעוד 11 יום, מ-18 עד ה-27 ליולי, פסטיבל ירושלים. כן, סרט הפתיחה, סרט בשם תלמה, בבריכת הסולטן, ביום חמישי בערב, סרט על איזה אישה זקנה שעושים לה איזה עוקץ טלפוני, מתקשר אליה מישהו, מתחזה להיות הנכד שלה, בקש מן הכסף, היא מעבירה לו כסף, ומתברר שעבדו עליה, והיא יוצאת לנקום. מבוסס על סיפור אמיתי.
שחקנים ידועים?
לא, לא, לא שאני הכרתי, וסרט הפתיחה, והתוכניה התפרסמה היום, לפני כמה שעות, לא הספקתי להסתכל על כולה, אבל ממש עכשיו היא כבר זמינה, ואפשר לרכוש כרטיסים לפסטיבל, אמרתי 118 עד 27, זהו, זה סרט מעניין, יש את הסרט שדיברתי עליו שבוע שעבר של הבת נשר, של אבי נשר, שזכתה, שבימה הסרט
כן,
ראשון,
כן, כן.
אז הסרט שלה גם בפסטיבל, יש, זוכר שסיפרתי שחיכיתי נורא לסרט לשלושה מוסקטרים, ואני לא יודע, הוא נעלם, יש אותו בפסטיבל,
באמת?
שני חלקים, שני סרטים, אחד נקרא שלושה מוסקטרים דרטניה, והשני שלושה מוסקטרים, אני לא זוכר מה, כן, אז בקיצור, יש כל מיני סרטים, הם לכו ותראו. דבר אחרון שרציתי להגיד, בעוד, לא בפרק הבא שלנו, אבל באחד אחריו, אנחנו כנראה נעשה פרק על דדפול וולברין. התחילה מכירת כרטיסים.
באמת?
כן, כבר לפני כמעט שבועיים התחילה. הבחורה היא ב-25 לשביעי, שזה יום חמישי, אבל בגלל חופש גדול, ישראל, לא יודע מה, יש כבר הקרנות ב-24 לשביעי, שזה יום רביעי. ולמי שבאמת רוצה, המרוול מאפשרים את ההקרנה הראשונה ראשונה על אמת, ב-23 לשביעי, כאילו ב-24 לשביעי, בחצות.
כן.
אז ב-12:05 בלילה בין שלישי לרביעי, שזה בין ה-23 ל-24, יש את ההקרנה הראשונה.
אתה תלך?
הייתה לי התלבטות מה זה גדולה. עכשיו אמרתי, ישבתי עם בר, אמרתי, בר, אנחנו צריכים לסרט ב-12 בלילה, נכון? אין ברירה. והתלבטנו, אבל זה יום... זה יום עבודה למחרת, מה, אני איך 12 בלילה ויום עבודה? עכשיו, ברור שזה מה שאני צריך לעשות.
לא.
השתפנתי, קניתי ברביעי בערב.
אתה מבין שאילולי הפודקאסט בכלל לא הייתי הולך לראות את הסרט הזה.
אני עוד יכול שאני אתחרט ואני אלך בחצות, אבל ממש זה דגדג לי, והיה לי דיון ארוך, ובסוף השתפנתי.
מה שכן, הסרט הכי מרוויח השנה זה הכל בראש 2?
שיגמר השנה, אני אגיד לך.
וכנראה, תשמע, עם כל ההייפ ומחירת כרטיסים, שנתיים לפני והכל, כנראה דדפול יעקוף אותו. אבל...
אני לא יודע אם הוא...
אתה לא חושב?
יכול, תראה, דדפול...
זה נראה הייפ כזה, אתה יודע.
הוא R-rated. כן. ו-R-rated זה מחירת כרטיסים יותר בעייתית מסרט לכל המשפחה.
אולי, בסדר. הוא כבר שם, הוא כבר הרוויח מיליארד.
אינסייד אפ טיים?
כן.
כן, אוקיי.
אנחנו צפויים לראות את 3.
אני מאוד מחכה לדדפול וולברין.
אני לא. אוקיי.
טוב, זהו. זה היה חדשות קולנוע שלי הפעם.
אז בואו נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים, והפעם אני אתחיל. אני רוצה לדבר על סדרה שלא הזכרתי אותה מספיק פעמים בפודקאסט שלנו. הדוב. תקשיב, לא ראיתי את כולה. זה יצא בבת אחת, 10 פרקים, 30 כל פרק. תקשיב, אני כל כך נהנה מהסדרה הזאת. היא סדרה, אני חושב שהמילה שהכי מתארת אותה טוב זה נועזת. היא לא מהססת לקחת סיכונים. עושה דברים בצורה שונה. מתחיל הפרק הראשון של העונה השלישית, ואני לא מבין מה אני רואה.
ראיתי את הפרק.
באמת?
כן.
אני לא מצליח להבין. אני לא רוצה לספר. וככה, אחרי איזה 15 דקות, 20 דקות בתוך הפרק, אני מבין מה אני רואה, ואני לא אגיד מה זה.
אני עד סוף הפרק לא הבנתי, אגב, הפרק השני מבינים מה זה היה.
באמת? באמת. אני הבנתי לקראת סוף
לא,
הראשון
בראי. לא, הבנתי, אבל איך זה מתחבר, לא הבנתי בפרק שני, הבנתי איך זה מתחבר.
אתה יכול במילה אחת לתאר את הפרק הראשון, אבל לא משנה עצם זה
לא, ש... לא, אבל הוא פרק אקספוזיציה, הוא מיוחד, הוא יפהפה, הוא מדהים.
זה מיוחד בלקחת את הסיכון, בלעשות משהו שלא עשו קודם, ולא לעשות חיים קלים על הצופה. לא, לא, כן, אתה רוצה לראות את הסדרה, אתה תתאמץ. והסדרה הזאת גורמת לי לחייך וצמרמורות. יש את הסדרות האיקוניות, שובר שורות ואקשן מסוג 24. תקשיב, זה לא מדע בדיוני, זה לא אקשן, זה פשוט סדרה על אנשים. הכי מזכירה לי את הסדרה.
דרמה?
עוז. כן, כן, אבל... אבל, אבל הרבה דרמות פשוט נראות אותו דבר. מאוד דומה, אתה יודע, סיפורים. היא מזכירה לי את הסדרה עוז בזה שהיא פורצת דרך. עוז הראתה, עוז זה לא היה סדרה על כלא, כן? זה היה סדרה על האנשים בכלא. ולא לא היה שם
גם
מתח.
גם סופרנוס זה היה סדרה על בשעה אלא על אנשים.
אז היא מאוד מזכירה את סופרנוס, כי בסופרנוס היה מתח? לא היה מתח. לא נגמרו פרקים ב... אני רוצה לראות את הפרק הבא. אבל זה היה מרתק לעקוב אחרי האנשים האלה. אין הרבה סדרות כאלה, ממש אין. העונה הראשונה הייתה על איך הם עוברים מהמזללה למסעדה איכותית, בעונה השנייה איך הופכים את זה כאילו למסעדה אלית, ובשלישית הם מחפשים את הכוכב הראשון של מישלן. כל פרק הוא סיפור אחר, כל פרק בנוי אחרת, גיבור אחר, הם מביאים הופעות אורח. בפרק 50 הגיע חבר שלך, ג'ון סינה. כן, כן. הפרק השישי, הוא פרק פשוט צפוי. אני רואה את הפרק ואני יודע בדיוק מה הולך לקרות בכל
שלא.
סצנה. לא, לא. וכשמגיע סוף הפרק והסוף ברור לגמרי, אני פשוט מחייך בהנאה. אתה יודע, החיוך שמור לסדרות שאני הכי אוהב, ואז מגיע הקרדיטים של הסרט, ומי ביים את של הסדרה, ומי ביים את הפרק? איו דבירי. סיד. ביימה את הפרק. מגיע הפרק השמיני, ארוך כרגיל, ג'ימי לי קרטיס, תקשיב, אני נהנה...
זה 10 פרקים? 9?
10.
10, יש לך עוד 2, יש לך עוד 2. או 1.
אני בתחילת השמיני. הולו, דיסני, באמת אחת הסדרות שלי.
הולו זה כבר זמין, בדיסני פלוס זה זמין בעוד 10 ימים, ב-17 לחודש זה עולה בדיסני פלוס בארץ.
איזה כיף, זה בר. שלא ייגמר לעולם. אוקיי, מה עוד ראיתי? ראיתי סרט שנקרא אספלט סיטי.
ידעת מי ישבת בקולנוע?
לא, ראיתי אותו בבית, סרט משנה שעברה. משהו מוזר, אני לא הלכתי לחפש, הוא הופץ גם בשם Black Flies. כן, זה מוזר, אני לא מבין, אבל לא משנה. הסרט הוא על סטודנט שמשלים הכנסה כפרמדיק צעיר, הסטודנט זה טאי שרידן. אתה יודע מי זה טאי שרידן? הוא שיחק ב-Ready Player One, והוא שיחק ב... בעוד איזה סרט מפורסם, לא משנה. והוא עושה משמרות לילה בניו יורק, הוא מצוות לפרמדיק ותיק, שמשחק אותו, שון פן. עכשיו אני ממש אוהב את שון פן. ואני חושב שאני אוהב אותו...
הוא גם במאי מדהים.
אני אוהב אותו יותר כמבוגר, מאשר כצעיר. אני לא אהבתי את המשחק שלו בבז ואיש השלג, למשל. לא אהבתי, היה... יותר מדי רועש.
אבל איפה כאן אהבת? במיסטיק ריבר ובזה, ובמשחק.
כן.
גם אז הוא היה צעיר, אבל כאילו תחשוב.
כן. בקיצור, המשחק, אני פחות או יותר בשביל מייקל דאגלס, לא משנה. בסרט, כל קריאה ל-911 זה הזדמנות ללמוד משהו על החיים, והמשמרות טובות ממנו יותר ממה שהוא ציפה, יותר מהשעות. אני ממש נהניתי, אווירה מאוד מלחיצה, מעבר לרע שיש בכל סצנה, אתה יודע, הם נוסעים באמבולנס, והאורות הכחולים המעבבים נכנסים לך לתוך העיניים ולתוך המסך, אתה יכול לקבל מזה אפילפסיה. אני נהניתי, אספלט סיטי או בלק פלייז, לרכישה, בכל הסטרימינג למיניהם.
סרט חדש כאילו 2024?
משנה שעברה, 2023. וואלה. איכשהו נתקלתי, מעין. אתה יודע, ראיתי טריילר, שון פן, אני אוהב את שון פן, הלכתי וראיתי, אני נהניתי. אז פרציתי.
מה לא היה סרטים או סדרות על, אתה יודע, פרמדיקים, סלש רופאים, כמו ER כזה, אנחנו אוהבים הרי את הז'אנר וזה, וכאילו, הרבה זמן לא היה. היה את אמבולנס, אבל זה היה סרט יותר פעולה, לא סרט בתי חולים.
היה גרוע של מי זה, איך קוראים לו?
כן, ג'ק ג'ילנהול, שאתה דווקא...
לא, אבל הבמה היא מייקל ביי.
מייקל ביי, כן, אתה אוהב להעיף...
כן.
תיכול מתכת.
הסרט האחרון שראיתי, ראיתי בקולנוע, הייתי אמור לשבת עם כיסא רווח ולא, נקרא הדרכים הלא ידועות, סרט צרפתי, אני לא זוכר קוראים לו באנגלית או בצרפתית, מבוסס על אוטוביוגרפיה אמיתית, פייר הוא סופר צרפתי, הוא חווה איזה תאונה, הוא נופל מקומה שנייה, והיא משאירה אותו כמעט נכה, והוא מבטיח שאם הוא מצליח, אם הוא יוצא מזה, אם הוא מצליח ללכת, אז הוא חוצה את צרפת בדרכים הלא ידועות, שזה מסע של איזה 1,300 קילומטר. עכשיו, ברור לך למה הלכתי לראות הסרט, כאילו, זה קלאסי, קלאסי בשבילי. לא נהניתי. כן, היה משמע, האמת, לפני שהלכתי, אמרתי לטלי, תקשיבי, זה כנראה ישמע, אבל אין ברירה, המקצוע מחייב, והלכתי, אני חושב שהנופים לא משהו, לצרפת יש נופים מהממים, אבל המסע לא מעניין מספיק, הוא כאילו כותב ספר, לא, זה היה די משעמם, אבל אני מוכרח להגיד שאת יודע, הסיפור הזה, אני הוא סיפור שהוא, אני מאוד מזדהה איתו. אתה יודע שיש לי ארבעה ברגים מאוד מאוד גדולים בגב. באמת.
ארבעה, אני לא זוכרתי את זה.
יש לי כל בורג כזה, יש לי ארבעה, מחברים לי חוליות.
וואלה.
כן.
לא זכרתי.
ואחרי שהכניסו לי אותם, עשיתי את הטרק בסרדיניה, וכן, אז כאילו, אני מתחבר, כאילו, יש את הקטע הזה שהוא מתואר יפה בסרט, שאתה הולך ואתה ישן בשטח, ואתה קם בבוקר, אתה שם את התיק על הגב, וכשזה קורה, עוד יום ועוד יום ועוד יום, יש בזה משהו מאוד מאוד מזכך במאמץ הבלתי נגמר הזה. אבל אני חושב שהסרט לא מעביר אותו, אני לא מאוד
נהניתי. לא כמו הסרט של, איך קוראים לו, שיצא בדרכה?
לא, למשל, לא, איך הוא נקרא? כן, אני יודע על מי אתה מדבר. אוי, טלי מאוד אוהבת את הסרט הזה.
כן, אני גם מאוד אוהבת. זאת שצריכה לג'ניפר אניסטון.
בדיוק. כן, אני חושב שהוא היה יותר טוב, היא עושה את ה-PCT, את Pacific Crest Trail, אם אני זוכר נכון, מסע יותר ארוך, אני חושב 3,000 קילומטר, ואני חושב שהוא היה הרבה יותר מרתק, הוא גם בוסס על סיפור אמיתי, וגם תיאר יותר יפה את ה... זאת אומרת, גם שם הנופים לא היו מהממים, אבל הסיפור, הוא תיאר את המאבק שלה, ואת הסיפור, ואת התהליך שהיא עוברת במסע הזה, הרבה יותר טוב מהסרט הזה. בסדר, בסדר, אני יודע. בקיצור, הדרכים הלא ידועות עכשיו בקולנוע, עדיין יש בתי קולנוע שמראים אותו, סרט כזה צרפתי, סינמטקים, די משעמם.
ריס ויטרספון.
והסרט, איך קוראים לו?
ויילד.
ויילד.
אוקיי. אתה זוכר קורא לו בעברית, דרך אגב.
מ-2014.
זוכר קורא לו בעברית? לא קורא לו פרה.
לא.
הולכת בדרכה או משהו כזה, אם אני זוכר נכון.
הולכת רחוק.
הולכת רחוק. יאללה, נו, הייתי קרוב.
כן. זה תרגום. כן. בסדר. טוב, אז זה היה הסרט, הדרכים הלא ידועות. מה אתה ראית?
טוב, אני, יאללה. ראיתי בקולנוע סרט גנוב על החיים.
מספר 4, 6.
כן, כן.
לא, כי היו גם שני סרטים על ה... זה פרק רביעי ב-Despicable Me.
Despicable Me, 4.
אבל חוץ מזה היו עוד שני סרטים של המיניונים.
בדיוק. זה הרביעי של Despicable.
זאת אומרת, אני מתלונן על כל ההמשכונים, ואתה הולך לראות אותם מרצונך החופשי.
כן, עכשיו, בקיצור, זה סדר רביעי בסדר גנובל, שלא קורא את השני ספינופים שסיברת של המיניונים. כן, זה היה תרגום, הראשון היה...
הם לא ידעו שיצא
שישה. בדיוק, הראשון היה Despicable Me, והוא גנב את הירח. קראו לו גנוב על הירח. ועכשיו יש ארבעה, ואין שום קשר לירח, אבל זה גנוב על... זה גנוב על החיים, גנוב על ה... לא יודע מה, כאילו. לדעתי זה היה החלש מכולם. מכל אלה שראיתי, וראיתי לא את כולם, אבל ראיתי הרבה מהם, זה היה הכי חלש.
לא ראיתי אף אחד.
הבדיחות פחות מוצלחות, הקווי עלילה, סתמים, הרפרנסים, לא משהו, ממש סרט שיכל להיכתב ולהיות מופק על ידי AI, וכנראה שאני עושה אבל AI שאני אומר את זה. בסרטים הקודמים, לפחות צחקתי ונהנתי מהטיפשות, כי אתה יודע, זה כזה סלאפסטיק כזה, קצת יש להם את הקטע שלה, אתה יודע, כשיש להם את הדיבור המצחיק הזה, כזה מרכב כזה, ועושים כל מיני סלאפסטיק ונופלים, ועושים זה. הפעם זה לא עבד, לא עבד. ממש, אני זוכר את הקודם של המיניונים 2, שראיתי לפני איזה שנה, דיברתי על זה גם בפודקאסט, הוא היה מצחיק, כאילו, היה סתמי, אבל מצחיק, אז זה היה עוד שרתי שפלין כזה. זה לא, כאילו, ממש, לא, 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 לא היה לחיוך על הפנים כמעט, לא, אולי, לעתים, אבל נדיר כזה, לא, לא, קיצור, שוב יותר.
האם ההגדרה של מיצה את עצמו, אבל ממשיך להכניס מלא כסף בקופות, ולכן יצא גם מספר 5, קולעת ל...
כן, אתה יודע שזה אחד הסרטים שהוא היחס הפקה, הכנסה, הוא מהגבוהים בהוליווד, הוא פי 11.
אז זאת השאלה.
הסרטים עלו, כל הסרטים ביחד, מה שקראתי, 400 מיליון, והכניסו מעל 4 נקודה משהו מיליארד. כאילו... אתה יודע, כן, זה, אין כאלה.
הם ייצאו את עצמם מזמן, אבל הם ישוכו להרוויח.
אבל המחלבה, כן.
אוקיי.
כן. אז זה הסרט הראשון. הסרט השני שראיתי, גם כן בקולנוע, נקרא מועדון הרוכבים. שמעת עליו?
בטח. כן. שחקן שאני מאוד אוהב.
שחקנים שאני מאוד אוהב. The Bike Riders. סרט מאוד מדובר, אוסטין בטלר משחק, אוסטין בטלר שהיה באלוויס, חולית, היו זמנים בהוליווד, הוא משחק...
מכה על הברזל באותו חם.
כן. אז הוא משחק טיפול בשם בני, תכף נדבר עליו, ותום הרדי. מסיים מההתחלה, אביר אפל, הסרט האהוב עליך בכל הזמנים.
לוק.
לוק. וממקס הזוהם כמובן הראשון. ומייקל שנון. שהיה גנרל זוד, רכבת הקליע, בורדווק אמפייר וכו' וכו'. וגם הופעה של שחקנים שאני לא מכיר, שנקראת ג'ודי קומר, הייתה בפרי גיא וגם ב-Rise of Skywalker.
אוקיי.
הבמה זה ג'ף ניקולס, שהוא במה אמריקאי שנחשב יחסית, הוא לא מאוד מאוד מוכר, אני אפרוד נדיע, אבל המעט סרטים שהוא עשה, הם היו נחשבים יחסית מקוריים בפרוסי דרך, אז הוא במה כזה שעוד לא, כמו, עם הרבה פוטנציאל היה לה, אבל עוד לא מומש עד היום. במקור אמור, דרך אגב, היה לביים את Quiet Place Day One.
אה, באמת?
כן, ובגלל שהיה לו התחייבות קודמת לבייקרס, בייק ריידרס, אז הוא...
איזה מזל.
הסרט מתאר את עלייתם של חבורות הרוכבים בארצות הברית, ואיך שהם נהפכו לי בעצם כנופיות פשע כזה, מצטרף לסרטים אמריקאים אחרים על האופנוענים, כמו היה פרי עם מרלון ברנדו פעם, אדם בעקבות גורלו, דניס הופר, מלאכים פרועים וכו'. סך הכל, המשחק מעולה, באמת, הם משחקים, אתה יודע, שחקנים הם באמת אחד-אחד.
כן.
במיוחד היא דווקא, ג'ודי קומר, עושה תפקיד, וואו, באמת, מבטא ודרומי כזה, ומשחק מדהים. מה שמעניין הסרט הזה, הוא מבוסס בכלל על ספר תצלומים, שאני חושב שהבמאי מצא אצל אחיו, וזה הביא לו רעיון. הצלם בשם דני ליון, שהיה בעצמו, התלווה לזה חבורת אופנוענים כזאת, זה חלק מהחבורה, הוא עשה ספר תצלומים, הוא צילם אותם בכל מיני, בשנות ה-60, צילם אותם בכל מיני מקומות, ריין גם חלק מהאנשים, והקליט, עשה ספר תצלומים, הבמאי מצא אצל אחיו, הוא אח של הבמאי מצא את ספר הצילומים הזה, הביא לו רעיון, והחליט לעשות מזה סרט ולפתח עלילה סביב הספר צלומים וסביב כל החברות האלה שהיו פעם. הסרט הזמת יוקב אחרי חבורת אופנוענים בשיקגו, מנהיג אותה ג'וני, שזה תום הרדי. הוא עושה תפקיד כזה מרלון ברנדוי כזה.
אני מניח שהוא ראה את הסרט לפני.
כן, עושה את מבטא כזה מעונפף כזה, בדיבור מעונפף כזה. ומצטרף אליו אופנוען צעיר בשם בני, שזה אוסטין בטלר, שמשווים, אותו משווים מרלון ברנדו את תום הרדי, ואותו לג'יימס דין. ממש זה. אתה יודע, הוא יושב עם המעיל ג'ינס על האופנוע ונראה טוב.
בלי קסדה.
כן, זה מדהים שאתה יודע, פעם עושים בלי קסדות. זה נוגע נורא בתרבות שהתפתחה בארצות בשנות ה-60, אתה יודע, התחיל תנועות שוליים כזה, תנועות מחאה, וזה הפך לאט למסגרת אלימה ופרועה של כנופיות פשע.
אני מחכה לשמוע את הוורדיקט.
זה יגיע.
אוקיי.
אתה יודע, זה איך החבורה היוותה, מצד אחד החבורת אופנוענים היוותה מין מסגרת, כשהיא קצת כמו משפחתית או כזה, או מועדו חברים, אתה יודע, שהם התחברו לזה. הצעירים התחברו לזה בהתחלה בקטע חברתי, של, אתה יודע, זה מסגרת ואנשים כמוהם וכו'. הרבה צעירים עבודים כאלה שמחפשים את עצמם וכו'. וזה מהווה מין שילוב כזה, כמו הסרט הוא בסגנון כזה, לא יודע, אפילו להגיד מה הסגנון שלו, זה סוג של בין מערבון לאיזה סרט גנגסטרים כזה, אתה יודע. נוגע בעיקר בקונפליקט הזה של הפרט לעומת הקבוצה וכו'. אז סך הכל תראה, ורדיקט. הסרט הוא נראה טוב, הוא לא משעמם, יש לו פסקול נוסטלגי, תצוגת משחק באמת אדירה, אבל אני חושב שהוא לא כל כך מדבר אולי לקהל הישראלי, כי זה תרבות שהיא פחות...
מה זה אדירה? מה, הולך להיות פה אוסקר? מה זה אדירה? כאילו אולי זה...
הם משחקים מאוד טוב.
אוקיי.
אתה רואה משחק...
אתה יודע שאני לא מת על אוסטין בטלר, אני לא מבין מה עושים.
וואלה.
לא? לא מבין, כאילו הוא לא שיחק מדהים, לא בחולית, או בטח לא ב...
אלוויס.
אלוויס, אני לא זוכר אם ראיתי, אני לא חושב שראיתי, אבל...
מה שאתה מדהיר, מה?
כן, הוא לא שיחק בצורה... אני לא מבין מה ההתלהבות, אבל אוקיי, בסדר. אוקיי. תום הרדי, זה תום הרדי.
כן, אז אני חושב שהוא, אני אמרתי, אני חושב שהוא פחות מדבר לקהל הישראלי כל התרבות הזאת, אני חושב שזה גם, הוא לא היה סרט מאוד זכיר מבחינה לילתית, כאילו...
לא היה שם סיפור.
כן, כי זה סרט, ספר תצלומים בסוף. כן. שפרו זה לסרט.
אז למה הלכת לראות אותו?
לא, כי הוא מאוד מדובר, הוא מומלץ.
אני לא יודע, אני...
כאילו... אמרתי דווקא
יש לה ביקורות טובות. אני לא שמעתי המלצות, אני... אוקיי.
אמרתי דווקא מעניין אותי.
אוקיי.
תראה, שוב, אמרתי, הוא לא משעמם, הוא נראה טוב, הוא לא משעמם משחק טוב וזה, אבל הוא כזה עלילה קצת סתמית. האמת ש... אבל זה כן, חשבתי על... אתה יודע, למה בעצם... זה לא מתבקש שחבורות אופנוענים יהפכו לכנופיות פשע. זה לא כאילו, אתה יודע, אתה, זה, שאתה, למרות שהיום זה מזוהה עם זה, וזה גם היה ככה בפועל, וגם אולי עד היום בשום מקום ככה, אבל זה לא משהו מתבקש. אתה יודע, המציאו אופנוע, חברות אופנוענים זה חברות פשע, כאילו, וזה מעניין התהליך הזה, איך, אתה יודע, הקבוצות של, שחברים שהיה להם תחביב משותף אופנוע, אתה יודע, עם ה... אופנוע יש בו משהו נורא מוחצן, מריש, הגריז, זה הפך גם למשהו כזה, אתה יודע, מרלבורומן כזה, וגברי נורא, ו... וזה הפך בסופו של דבר למשהו של גבריות גם רעילה ופשע וכו'. זה תהליך שהוא מעניין איך זה קרה, ובמיוחד במקומות מסוימים בארצות הברית, אתה יודע, עם המרחבים האינסופיים. כן, אז זה...
טוב.
The Bike Riders. יצא בנטפליקס סרט, השוטר מבברלי הילס, אקסל פולי.
עם...
אדי מרפי.
אדי מרפי.
מן הסתם.
יש לו צחוק כזה, כאילו... לא כובש, כאילו, מדבק בסרט, לא?
בסרט או בחיים, אדי מרפי?
לא, בסרט.
בסרטים.
כן. בשנות ה-80?
84 הראשון, 87 השני, 94 השלישי. זה זוכרת הנעימה, כמובן. טון, 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 טון. זה פסקול מדהים, כן? היה לי, זה פסקול נוסטלגי, שהיה לי קלטת, שאני הייתי ילד, כאילו, נער, הייתי קונה קלטות ואחרי זה דיסקים של פסקולים של סרטים, והייתי שומע באוזו, עושה באוזו, שומע פסקולים של סרטים. איתי, חזרה לעתיד, השוטר מברלי הילס כמובן, חולית, כאילו הייתי, זה יודע, זה היה, זה פסקול שאתה לא יכול לשכוח אותו, כן? בקיצור, נטפליקס הוציאו סרט שהוא כולו נוסטלגיה לשנות ה-80, אדי מרפי חוזר לתפקיד האיקוני שלו, אחד התפקידים שהקפיצו קריירה שלו, אתה יודע, זה היה אז 48 שעות, אז הוא וניק נולטי, אחרי זה היה לו משנה מקום משנה מזל, שגם היה סרט אדיר, לדעתי, אתה יודע, בתור ילד, ומגלה את אמריקה כמובן, שגם לא נעשה לו מזמן המשך באמזון.
קומדיות, קומדיות.
כן, ונער הזהב, בקיצור. תור הזהב של אדי מרפי, וגם הרבה מהשחקנים המקוריים חוזרים לסרט, מהסרט הראשון חוזרים לסרט הרביעי.
40 שנה אחרי.
40 שנה אחרי, ג'אד ריינולד וג'ון אשטון, היו שני השוטרים, שכאילו, אתה יודע, אליאז תמיד, הוא היה שוטר מדטרויט.
הוא בורח מהם.
שוטר מדטרויט, שהגיע ללוס אנג'לס, ונקלע שם לאיזה פרשייה, והוא עובד עם השוטרים המקומיים, כן, הוא בורח עליהם ועובד עליהם, וזה, אז ג'אד ריינולד וג'ון אשטון היו בילי רוזווד, ג'ון טארגט נראה לי, הם היו השוטרים שהוא, זה, פול רייזר, הוא היה אחד השוטרים גם, חוזר עכשיו כבר, אתה, כולם התקדמו, זה מנהל המפקח המשטרה פה, זה מפקח המשטרה שם, וברונסון פינצ'וט, אם אתה זוכר אותו, הוא היה סרג', דמות צבעונית כזאת, שזה סוג של, פעם היו עושים צוחקים על הומוסקסואלים וכאלו, היה דמות כזאת נורא צבעונית שמדבר כזה ומתלבש מוזר. הוא שחק בסדרה בשנות ה-80 שקרובים רחוקים מאוד, שהייתה סדרה מאוד נחשבת בשנות ה-80, של גם היה דמות כזה של...
אני ראה אותו, אני אזכר.
כזה, אתה יודע, הסוג של, איך זה קראו לזה, סרט עם רובין וויליאמס על ה...
גברת דארטפון?
לא, לא, כלוב הציפורים, כזה.
אוקיי.
בקיצור, אז הם חוזרים כל הדמויות האלה מהסרט הראשון חוזרות, לצד דמויות חדשות, ג'וזף גורדון לויט משחק שם, וקווין בייקון.
וואלה.
כן, יש קאסט, קאדר של שחקנים, יש אמרנו אותו בסקול נוסטלגי, שירים מהסרט הראשון, נתחיל ישר עם The Heat Is On, ישר עשה לי חיוך על הפנים, שהיה לי קשה להוריד אותו איזה חצי שעה. יש הקריזמה של אדי מרפי, שעושה גם, שאמרנו, עושה גם שחרון לא מזמן למגלה את אמריקה, אז עכשיו עושה עוד המשכון. ועלילה, שוב, אדי מרפי השוטר מדיטרויט, לא משחק לפי החוקים, הוא יודע לדברר את עצמו, לצאת מכל מצב ולהיכנס לכל מקום על ידי זה שהוא מתחזה לדמויות וכאלה. הוא מגיע שוב לבברלי הילס, הפעם לעזור לבת שלו, שהיא מייצגת עבריין שהופלה על ידי שוטרים מושחתים, הבת שלו היא עורכת דין, מייצגת פושעים, ובמקרה הזה היא מייצגת מישהו שהופלה על ידי שוטרים מושחתים. הסרט מנגן בעיקר על רגש הנוסטלגיה.
נשמע ככה.
לפרקים, אתה יודע, באמת, לפרקים היה לי מרוח חיוך על הפנים שלי שהיה להסיר ברוב הנוסטלגיה. סך הכל סרט אקשן קומי סביר, הוא בכלל מתאים לצפייה ביתית. הוא חובה בעיקר לחובבי הסדרה המקורית, ואתה יודע, לחובבי הנוסטלגיה. חשבתי על זה, האם קל יותר לעשות המשכים למוצלחים יחסית לקומדיות פעולה, כמו אתה יודע, בחורים רעים שדיברנו פעם שעברה, ושוטר בברלי הילס, גברים בשחור ומכסחי השדים אולי, לעומת סרטים רציניים שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שזה לא זה, אתה יודע, כשחות קטלנית, הנושא השמיני, אפרופו שדיברנו שולך להגיע עוד...
רומילוס.
כאילו, הסרטים כאלה שהיו כאלה אייקונים ויותר משמעותיים וכבדים, ואולי מדע בדיוני אמיתי, יותר קשה לעשות להם המשכים בעיניי מאשר קומדיות פעולה, שזה כזה נוסחה יותר קלה.
ועוד כלילות כאלה. אני חושב שהאלגוריתם של נטפליקס מתקשה איתי. מצד אחד, אני בגיל הנכון לראות את הנוסטלגיה, מצד השני...
קומדיה לא דורה לך אף פעם.
צחי לא רואה קומדיות. אין, אני אמליץ לו על זה. חבל על הזמן, על המקום.
בקיצור, מי שאוהב אדי מרפי, אוהב שנות ה-80, אוהב את מנגינת השיר בבריליס מומלץ, כל השאר יכולים עם בלם להעביר יומית בנטפליקס. טוב, הדבר הבא, חזרה ריאליטי של המירוץ המיליון. במקור זה ריאליטי אהוב שהיה ברשת, בערוץ 13, רשת 13, ועבר עכשיו לקשת 12. הוא החליף בדרך המנחה, יהודה לוי במקום רון שחר. אבל אותו פורמט, 13 זוגות, יוצאים לבצע שלל משימות ברחבי העולם. העונה הפעם התחילה באיסלנד. אני הזכרתי בעבר שזה ריאליטי, מהריאליטיז, אני לא רואה הרבה ריאליטיז, אבל מהמעט שאני זה, זה אהוב עליי. בעיקר בגלל שהוא יותר סביב המשימות והתחרות, ולא סביב הדינמיקה והיחסים הבין אישיים. כרגיל, אתה יודע, יש את הטייפקאסטים הקבועים, את הזוג סתומים, זוג מבוגרים, זוג דתיים וכולי. וגם הפעם יש כמה זוגות מעניינים, כמו יש זוג שותפים ערבי ויהודי, שהם ביחד, או יש חברים מהצבא, שאחד מהם זה הבן של אילן ורונה רמון. אז יש כל מיני טיפוסים מעניינים. מעניין אבל, העונה צולמה לפני אוקטובר, אוקטובר 7, ומעניין הדיסוננס הזה, אתה יודע, הסדרה שצולמה לפני שנה כמעט, שישראלים עושים פדיחות בחול, ואתם יודעים, שמים, הסדרה נורא מדע, בכלל, הריאליטי הזה הוא נורא שם בפרונט את ההבדל במנטליות של הישראלים הצ'וכים הפרועים והאירופאים המונבים, ואיך אתה יודע, צריך לקרוא להם, יאללה, בואו תעזרו לי לעשות זה, וכאילו מה אתם רוצים ממני? ואתה יודע, נראה לי שהיום אפשר להסתובב בחול בצורה כזאת ולהיות הישראלי הפרוע. אתה יודע, עוד אסקפיזם בתקופה המוזרה הזאת.
כן. אתה יודע, אנחנו לא מאוד משתדלים לא להיכנס לפוליטיקה. אני ראיתי את הפרסום על הסדרה הזאת דרך זה שקריינית החדשות אומרת משהו בסגנון, הותר לפרסום, עוד שלושה חיילים נהרגו, ונעבור למרוץ למיליון. אז כאילו
הדיסוננס הזה.
זה לא רק הדיסוננס, האם זה בסדר?
כן.
האם זה חוקי לסיים את מהדורת החדשות בזה? כי פשוט ראיתי את הקטע הזה. ומהצד השני, לעבור למרוץ למיליון. אתה יודע, כל
או
אחד...
או עובדים עם כוכבים, או...
למשל,
או...
כן.
האסקפיזם האחרים.
יש בזה משהו, אתה יודע, בלי להיכנס לדעות כאלה ואחרות, אני חושב כל דבר שהוא בהקצנה הוא לא טוב, במובנים מסוימים זה לא רע שיש את הסדרות האלה. תקשיב, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לחיות בשביל באוקטובר כל הזמן. מתי שצריך לצאת מזה? בסדר, אוקיי. אני לא, בקיצור, אני לא אוהב את הארניזם הזה של לא, אסור לראות השטויות. אוקיי.
טוב, דבר אחרון שראיתי. עוד סרט בקולנוע, שהלכתי ממש בספונטניות אתמול בערב. ודווקא סרט מעניין, סוג של חסד. Kind of Kindness, שמעת עליו? דיברנו עליו,
כן, של איך קוראים לו?
יורגוס לנטימס.
כן. אני לא רואה, אני לא מסוגל לראות את הסרטים שלו. קשה לי מדי. ראיתי אחד או שניים.
כן, דיברנו.
כן, לא, אני לא.
כן, אז אמרת, הסרט של הבמאי המוערך, האקצנטרי, יורגוס לנטימוס, עשה את מסקנים שכאלה, שדיברנו לא מזמן, שזכה בארבע אוסקרים, כולל אלי מסטון וכו'.
גם עכשיו זה עם אלי מסטון, לא?
כן. אז אתה יודע, יש במים בז'אנר הזה שהם פרובוקטיביים, מנסים לזעזע את הקהל, לפעמים הם מצליחים יותר, לפעמים פחות, ולפעמים לא ברור אם הם פרובוקטיביים לשם בפרובוקציה, או שיש באמת מסר. אתה יודע, אפשר להזכיר דיוויד לינץ', פולנסקי קצת באיזשהו מקום, לנס פון טרייר הוא...
כן, אני מסכים. אז ההשוואה ללנס פון טרייר היא...
שאת לנס פון טרייר אני באמת לא יכול לראות.
לא,
שונא לראות.
לא,
ממש.
זה לא ענה הקולנועית.
וגם מיכאל לנקה, דרך אגב, הגרמני שעושה לי פעם וזה. ואולי אפשר להוסיף אולי את רוברט אוסטלונד ממשולש העצבות, שהוא...
אוקיי, נכון, היה שם איזה קי אחד יותר מדי.
כן. הסרט מורכב משלושה סיפורים. אדם שמנסה לקחת שליטה מחדש על חייו, שוטר מודאג שאשתו יוצאת לאיזה משלחת ימית נעלמת וחוזרת, והוא חושד שחזרה מישהי אחרת, ועוד אישה שמחפשת, הסיפור השלישי זה אישה שמחפשת מישהי בעלת יכולות מיוחדות, להצטרף לאיזה קאט מוזרה שהיא חברה בה. אז זה השלושה סיפורים. בכל שלושה הסרטים, בעצם זה שלושה סרטים בעצם, שכל אחד 55 דקות, הסרט ארוך, שעתיים 45. בכל שלושה הסרטים מככבים אותם שחקנים, ג'סי פלמונס, אמה סטון וויליאם דפו הם השלושה המרכזיים, אבל יש גם עוד שחקנים נוספים שהם גם כולם מופיעים בכל הסרטים. כאילו, קאדר שחקנים מדהים. אמרתי, סרט כמעט 3 שעות, הסרט הוא אחר שלווה, כן? יש בו הרבה צנות ביזריות, פרובוקטיביות, שקולות גמין ואלימות, שלפעמים באמת נתבש המטרה היחידה זה לזעזע את הצופים, אבל יש גם תמה מרכזית שעוברת בין כל הסיפורים, סביב שאלות של שליטה, ניצול, תשוקה, אולי אהבה שהיא חולנית סלש אובססיבית כזאת, קצת אולי כמו ירח מר של פולנסקי, אבל יותר מופרע כמה שזה מוזר להגיד. הסרט, מצד אחד הוא מאוד מקורי ואומנותי, אתה יודע, בעשייה שלו יש משחק, גם משחק מעולה, באמת, זה שחקנים, באמת כל אחד מהם הוא וואו. יש כמה צנות גם שהן ממש אייקוניות, וחלק יש גם בטריילר גם, שהן... וזה גם נושא שמעניין לדיון, כאילו סך הכל על שליטה ועל, ועל אהבה אובססיבית וכו'. אבל זה סרט, כמו שאמרת, הוא לא מתאים לכל אחד, הוא לא לבעלי קיבה חלשה, וצריכים לדעת מראש למה אתה הולך כשאתה הולך לסרט כזה.
לא בשבילי.
כן, כן. Okay. נגיד, מיכל לא לקחתי סרט כזה, אמרתי לה, זה לא בשבילך, בר יכול לראות איתי. הוא כבר עבר את הגיל. זהו, הסרט, והסרט שרצה מנו קצת, אומר, מה, 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 מה ראיתי פה? כאילו, what the fuck? כאילו, למה זה... אתה יודע, אפילו נראה שהוא דוחף קצת דברים בכוח, סתם דחפות... צנת מין, אז הזוג הזה הם זה, אבל הם גם אוהבים, לא יודע מה, מין ברביעיות. כאילו כל מיני דברים ש... מה איך זה שראית את הסיפור? לא בטוח. לא בטוח, אבל בסדר. אז זהו, סוג של חסד. הוא, דרך אגב, הוא לא מאוד מצליח בארץ. לא יודע איך הוא בעולם, אבל בארץ הוא יצא לפני 3 שבועות. כאילו זה כבר השבוע, לדעתי השלישי שלו.
אני חושב שאין לו יחסי ציבור יותר מדי.
הוא כאילו אתמול היה הקרנה אחת רק בכל הארץ שמצאתי באזור המרכז. קולנוע לב.
וואי, ממש התאמצת.
כן, והוא ראיתי שבשעה שבוע יש אותו, אתה יודע, יום אחד ביום ג' שמה, ביום ד' שמה, הוא כזה, כאילו, כבר כמעט, כנראה אין קהל הרבה. למרות שאתמול בקולנוע לב, דיזנגוף היה יחסית מלא האולם.
כן.
כן, זהו. סוג של חסד, kind of kindness. כן, זהו, זה מה שאני ראיתי.
טוב, בוא נעבור לסרט שלנו השבוע, שהוא מקום שקט היום הראשון. לפני 6 שנים יצא מקום שקט, שתפסת לנו די בהפתעה, כי הבמאי והשחקן היה ג'ון קרזינסקי, שמשחק במשרד, והוא משחק בסדרות הסרטים של טום קלנסי, ג'ק ריין, ופתאום הוא מביים. והוא לקח גם את אשתו לסרט, את אמילי בלנט. תפסת לנו לא מוכנים לסרט מדהים.
כן,
וואו. עכשיו, הוא גם כתב את התסריט, והוא גם ביים שנתיים.
וגם משחק.
כן. שנתיים אחר כך יצא מקום שקט חלק 2, שגם כן היה מצוין. 4 שנים אחר כך יוצא מקום שקט היום הראשון. אני אגיד אולי במשפט אחד, כי זה כבר פרק שלישי, אז די ידוע על מה זה, אבל בכל מקרה, אישה בשם סם, מוצאת את עצמה לחודה בעיר ניו יורק, בשלבים המוקדמים של פלישת יצורים חוצניים עם שמיעה רגישה במיוחד. הבמאי הוא מייקל סרנוסקי, שביים את פיג.
פיג עם ניקולס קייג' שדיברנו על כמה פעמים.
עם ניקולס קייג' שמאוד מאוד אהבנו אותו, כסרט מאוד רגוע ושקט ומדהים. לופיטה ניונג, זוכת פרס אוסקר על התפקיד, תפקיד משנה ב-12 שנים של עבדות, שיחקה גם בפנתר השחור, מלחמת הכוכבים, אס, ג'וזף קווין, מדברים מוזרים. אז בפרק הראשון ראינו, אני חושב שזה היה שנה לתוך, או שנה ומשהו לתוך הפלישה של החייזרים, משפחה בכפר, איך היא מתמודדת עם החייזרים האלה, שמספיק שאתה עושה את הרעש הכי קטן, והם באים להרוג אותך. בפרק השני בעצם ראינו, יש פלשבק ליום הראשון.
בהתחלה,
אבל,
כן,
קצר כן, כזה. אבל אז זה ממשיך בנקודה שבה
ממש
הסרט.
ממש מאותה נקודה שהראשון.
שהסרט הפסיק, כן, כן. על המשך קורותיה של המשפחה הזאת, של המשפחה של ג'ון פוס.
מה שנשאר מהמשפחה. זה לא ספוילר, אני חושב. לא, ספוילר הסרט הראשון, אתה יודע.
אמילי בלנט והילדים. והפעם חוזרים ליום הראשון, אבל לא בכפר, אלא בעיר ניו יורק. טוב, זה הסיפור על הסרט. מה חשבת על הסרט, אורן?
יאללה. בגדול אני חושב שזה more of the same.
וואלה.
כן, אז אני חושב לציין שג'ון קרסינסקי הוא שותף לכתיבה. כאילו, של הסרט הזה.
נכון, אבל הוא לא ביים.
הוא לא ביים. תראה, הסרט הראשון היה אייקוני. כמה אמרת את זה? יש בו צנות נפלאות וזכירות. באמת, אני אגיש אותך עכשיו, איזה צנות אתה זוכר מהסרט הראשון?
הלידה.
הלידה, אחד מהם היה השדה הראשונה שרשמתי לעצמי. אדריכל המסמר.
כן,
וואו. וגם לא רואים כמעט חייזרים בסרט הראשון, זה כאילו החלק שאתה...
רק ממש 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 בסוף.
אתה יודע, זה... והקונספט היה חדשני. זה היה סרט וואו.
כן.
אתה זוכר סצנות זכירות מהסרט השני?
בוא נגיד ככה, פחות. כן, אתה יודע, אם אני אתאמץ.
גם אני מרגיש את הדבר. הוא היה פחות מקורי.
כספת ויש את ה...
אני זוכר, לקח לי כמה זמן, וזכרתי שהיה אי, שהם הגיעו לאי, והחייזרים לא יכולו להגיע לאי, כי הם לא יודעים לשחות, וזה חייזר הצליח להגיע עם אונייה בסוף לאי.
הם נתקלו גם בכנופיה כזאת, על המזח, עם הסירות, נופלים למים.
כן.
שם איזה משהו.
הסרט השני היה פחות מקורי, אבל הוא עדיין עבד יחסית, נכון? ניסה להמשיך את הראשון מאותו מקום, זה היה תאי וכו'. והיה, כמו שאמרת, את הפלשבק בהתחלה. והסרט הזה מתמקד באמת, אמרנו, ביום הזה שהיה את הפלשבק אליו. במרכז הסרט לופיטה, איך אמרת? ניונג?
ניונג.
ניונג. שיחסים שלה, הרבה בני יחסים שלה עם אריק, בגילומו של ג'וסף קווין, מדברים בוזרים, זה הרבה מהסרט, זה על היחסים שלהם. הסרט מספק כמה רגעי, אני חושב, מתח ואימה, כאילו, במיטב המסורת, אבל פחות מקורי, ולדעתי הוא החלש בסדרה, כאילו, אני אהבתי הקודמים יותר. אני חושב שהיה אפשר לעשות מזה הרבה יותר, לדבר באמת על איך החייזרים הגיעו, ואיך הבני אדם גילו את החולשות של החייזרים, שלא מדברים על זה בסרט הזה. כן. כלומר, אתה יודע, בסרט הזה, הראשון היה שנה אחרי, אז כבר יודעים כולם שצריכים להיות בשקט, ויודעים אולי גם שהם לא יודעים להתמעל במים וכו', וגם בסרט השני מן הסתם, ופה הם גילו את זה, אני חשבתי על זה, חשבתי על הקורונה, אתה יודע, לפני ארבע שנים הייתה מגפה, היה המון ימים ושבועות שאנושות למדה את המגפה הזאת, מה מותר ומה אסור. בהתחלה היה פחד, והלכו גם לסופר לקנות ניירות טואלט, ופחדו שהשליח ישאיר את הפיצה מחוץ לדלת והתרחק כדי שניקח את הפיצה אחרי זה וישים אחרי זה בתנור כדי להרוג את החיידקים שאולי הם עוברים.
והמסכות.
והמסכות, ולקח, ואתה יודע, ושבועיים לתוך המגפה, העולם פתאום בהסגר, כל העולם, אתה רואה טיימס קורק, אתה רואה שחפים חוזרים לעוף ברחבי הערים, כאילו זה היה מטורף, ולקח לנו כאנושות זמן ללמוד את המגפה. ופה אתה לא רואה את התהליך הזה, של איך האנושות לומדת, מה זה החייזרים האלה, ומה מותר ומה אסור, ואיך כולם צריכים להיות בשקט, ואיך כולם יודעים שהם לא יודעים פתאום לצחוק, כאילו הם תוך דקות כולם יודעים את זה, כאילו משהו קצת, זה קצת הפריע. ואני חושב שיש לעשות באמת יותר מזה, כאילו, ויש הרבה חורים, אתה מדבר על זה גם בספור, יש הרבה חורים, אני חושב, במקניזם שמפעיל את כל הסיפור הזה, ואותי גם אישית היה מעניין לראות את Quiet Place 4, שבני אדם משיבים מלחמה, כי נראה לי שבני אדם נורא נכנעו פה לחייזרים ולא עושים כלום, וזה די מוזר, כי יש להם הרבה אמצעים. אני חושב שכן, מה שיש פה זה מעבר מהשקט והרוגע של הפרברים להמולה של העיר הגדולה, והעיר הגדולה והרועשת, זה מודגם היטב בצנה הראשונה, מתחילה בערה של ניו יורק. הבימוי כן מוצלח, אני חושב, הוא עושה את המקסימום מבחינת זוויות צילום, אומנותיות, יצירתיות, שימוש בדממה ככלי דרמטי, כמו שגם בסרטים הקודמים עשו. יש גם שלל דרכים יצירתיות שהסרט מנסה לייצר איך אפשר לדבר בלי ששמעו אותך. אתה יודע, אתה מסווה של רעש חזק יותר שמצליח, גם הסרטים הקודמים היה, אתה יודע, הם פיזרו חול בשביל שהם ילכו ולא ישמעו, וגם פה היה כל מיני דברים, כן, כל מיני דברים כאלה. אבל זהו, אז אני חושב שבסך הכל, אמרתי, כן, הוא היה אפקטיבי, אימה, אבל לא חדשני לדעתי.
כן.
זהו, זה מה שאני חשבתי.
אני ממש אהבתי אותו.
אני שמח.
אבל ממש נהניתי. אני אוכל לדבר יותר כשנגיע לספוילרים. אני אנסה להגיד בלפני הספוילרים לאנשים שלא מקשיבים, למה אהבתי אותו. זה יהיה קשה. קודם כל אני חושב שהמפלצות מצוינות, זה לא חידוש, המפלצות ממש מצוינות, העיצוב שלהם, של הרגליים הכבדות, וצריך רגליים, אתה יודע, בשביל לרוץ מהר, וכל שאר הגוף זה בעיקר הידיים הארוכות שלהם, שיוכלו לטפס גבוה, וכן,
זה פעם אחת שרואים אותם על אמת.
כן, והראש שלהם עם האנטנות, אני חושב שהעיצוב שלהם הוא פשוט עיצוב מתוחכם, וכמובן צריך שתהיה להם חולשה אחת, וזה החוסר היכולת שלהם לשחות, אז כן, ראינו...
למרות שיש להם עוד חולשות בסרטים הקודמים שראינו, עם הרעש,
איך הם... טוב, בסדר, הם בנויים על זה שהם שומעים, אז זה גם... היתרון שלהם זה גם החולשה שלהם, אבל לא משנה, אבל יש להם... כמו בסיינס של M. Night Shyamalan, כן. שהם רגישים למים. אז מפלצות צריך...
מזכירות הפרופות הייצוב, מזכיר את ב-Stranger Things, זה היה את הדמגורגן הזה.
אני לא ראיתי, אז, אבל אוקיי.
וגם היה את אותו שחקן, אמרנו Stranger Things, אז גם כן. זה פעם שנייה שנלחם במפלצות, שהן נראות קצת דומה אחת לשנייה, כמו ב-Stranger Things, אבל כן.
אז אני חושב שזה לא סרט אימה. עכשיו, מי שרואה את הטריילר, ומי שראה את הראשון ואת השני, יכול ובצדק לחשוב שזה סרט אימה. אני לא חושב שהוא סרט אימה, אני חושב שהוא סרט מאוד מאוד מותח. אני הייתי על קצה הכיסא, רוב הסרט, ואתה יודע, אולי הוא לא מותח כמו בראשון, אבל הוא מאוד מאוד אפקטיבי. באחת הסצנות השקטות, מישהו שורה מאחוריי, השתעל, ואותי זה הקפיץ, אתה יודע.
הרמקולים האלה בעשרה.
לא, גם המפלצת היא בדרך, כאילו, גם מה אתה משתעל?
נכון,
אתה לא מבין?
הקהל, נכון, זה גם בסרטי, הקהל הוא בשקט כמו האנשים בזה, כן.
לגמרי, כאילו, זה באמת הקפיץ אותי. זה היה מצחיק. אבל זהו, חשבתי שהסרט הוא לא סרט אימה, חשבתי שהוא סרט מתח, והוא סרט מתח טוב, אבל הוא גם סרט על הסיפור האנושי, על איך האנשים מתמודדים עם הדבר הזה, ואני חושב שזה פן שלא נתנו, נתנו פחות, בטח ובטח בשני, אבל גם בראשון היה פחות, יותר היה על איך הם מתמודדים, איך אישה יולדת במקום שהיא לא יכולה לעשות רעש, למשל. אז היה צריך למצוא כל מיני טריקים, אני חושב על זה היה הסרט, איך לא עושים רעש. ואני חושב שפה הדגש היה פחות, כי כמו שאתה אומר, תוך 20 דקות היה ברור לכולם שהם צריכים להיות בשקט, ושאם ישמעו את החולצה שלך נקרעת, אז יבואו ויאכלו אותך מפלצות. שזה קצת הגזמה, וזה גם, אני אגיד את זה אחר כך, אני באמת חושב שזה הפספוס של הסרט, אבל אני חושב שזה לא היה הדגש. זאת אומרת, הדגש לא היה למצוא טריקים מחוכמים, כי הקטע הזה של אם אתה תעמוד מתחת למפל מים, אז המפלצות לא ישמעו אותך, בסרט הראשון לקח להם זמן למצוא את זה, פה שני ילדים עולים על זה תוך רבע שעה, אז באמת זה לא היה הדגש. הדגש היה איך אנשים מתמודדים עם הדבר הזה. ומה הם עושים.
על ההתחלה, איך הם, שהטראומה מגיעה, ואיך, מה הם עושים.
וגם בהמשך, ומה הם עושים. אני חושב שזה המקור של הסרט. ניסיתי לשכנע את הבת שלי לבוא לראות את הסרט. אני הייתי הולך לראות אותו בפעם השנייה. לא הצלחתי, היא חשבה, יותר מדי חשבה שזה סרט אימה. אולי, לא, אני יכול להבין.
היא מאמינה לך, יפה.
כן, אני בכוונה אומר, מי שרוצה לראות את הסרט, אני נהניתי כי חשבתי שהוא סיפור אנושי, מותח בין השאר, פחות אימה. ומאוד מאוד מאוד אהבתי אותו. ממש נהניתי. אחד הסרטים הטובים שראיתי השנה. ותכף אני גם אגיד למה.
יאללה.
נעבור לספוילרים. זה יהיה קשה להסביר, זו הקדמה ארוכה. ניסיתי לחשוב למה אנחנו נהנים מסרטים. אתה יודע, לא, ניסיתי להבין, למה כל כך נהניתי מהסרט הזה? אז קודם כל זה יכול להיות סתם, אקשן משובח, יש מלא סרטים כאלה, זה צריך לבוא עם, אתה יודע, Mad Max, אז זה בא גם, זה לא מספיק האקשן, צריך, אתה יודע, איזה ויז'ן כזה טוב, כמו וילנב, ג'ורג' מילר, זה יכול להיות, אתה יודע, סיפורים נהדרים. הסרטים של נולן שגורמים לך לחשוב עליהם אחר כך, הסרטים של שפילברג, שכל פריים זה
משהו
מושלם, אומנות כזה שאתה אומר, וואי, זה לא יומן. ויש סרטים שפשוט נוגעים בך ומרגשים. פיקסאר, פיג, לצורך העניין. ויש את הסרטים של ה-aha moment. וזה היה הסרט בשבילי.
של ה-aha moment?
כן. עכשיו למה? אני אמרתי לך, זה הקדמה.
כן.
כי אני חושב שראיתי סרט יותר טוב ממך. הסרט שאני ראיתי היה יותר טוב מהסרט שאתה ראית.
אוקיי.
בסדרה שלא דיברתי אליה מספיק, הדוב, יש לו קטע כזה בפרק הראשון עם אחד השפים שהוא אומר לו, less is more,
נכון.
subtract. וזה הסרט, less is more. פספסתי את החמש דקות הראשונות של הסרט. הגעתי באיחור. לא משנה למה, פקקים וזה, הגעתי באיחור.
עשית את התקפה?
לא ראיתי שהיא מטופלת בהוספיס.
וואלה.
לא ראיתי את זה. ואני לא ידעתי שהיא חולה סופנית, ואני ראיתי שהיא נוסעת באוטובוס לעיר. ואז, אתה יודע, היא נכנסת לתיאטרון, ומתחילה המתקפה. כן. במהלך הסרט יש רמזים. היא אומרת לו, אתה לא חבר שלי, אתה אח. אוקיי, אני מבין. אחר כך יש לה מדבקה כזאת. ויש לה קצת כאבים, ואז הוא מחפש לה תרופות, ולאט לאט, אתה מגלה, היא מורידה את הכובע, אז היא קרחת. ובאיזשהו שלב נופל לך הסימון, זה ה-aha moment, כאילו עכשיו אני מבין, היא חולה, בגלל זה היא הלכה בכיוון ההפוך לכולם. בגלל זה היא מקריבה את עצמה בשבילו. אתה מבין, היה לי כל כך הרבה aha moment, כל כך נהניתי.
אבל ראית סרט אחר.
כן, יותר טוב מהסרט שלך.
אתה אומר שסרט, אתה, אוקיי, אני אומר, אתקן מה שאתה אומר, אתה אומר שהסרט הזה הוא לא כזה טוב, אבל היה יכול להיות סרט הרבה יותר טוב,
אני אומר,
אם היה מתחילים אותו 5 דקות לתוכו.
לגמרי, אני אומר כמה דברים. א', אני אומר, ממש נהניתי, ואני רוצה לראות את הסרט עוד פעם, כי עכשיו אני מבין את כל הדברים שראיתי, אני מבין אותם יותר טוב.
זה מסוג התקלות המופלאות, נפל להם הפופקורן, הטיר הסנדורה ויצא פופקורן.
ואני רוצה לדבר עם הבמאי, ולהגיד לו, less is more, למה לא ערכת החוצה את החמש, מה זה נתן? אני ראיתי את הקטע באוספיס, אחר כך, ואני יודע מה היה שם. היה שם את השיר שהיא כותבת, שמראה שם שהיא שונאת את כולם. בסדר? שהיא יורדת על הזקנים.
זה שיט, וזה שיט, וזה שיט.
והמהלך שבו היא עוברת מלשנוא את כולם, ולרצות שכולם ימותו, להשלמה עם החיים, ולאהוב את... אוקיי, אני מבין. זה לא הפך את הסרט ליותר טוב. הרבה יותר טוב היה, אם לא היינו יודעים שהיא באוספיס. וכאילו אני רוצה להגיד לו, תוריד את זה, תוריד. אתה יודע, אנחנו מדברים על תסריט הדוק, זה בדיוק זה. כאילו, אם מישהו היה צריך להגיד לו, תקשיב, הם לא צריכים לדעת שהיא יכולה סופנית. ואז ההקרבה שלה בסוף, זה ייפול בול, כאילו. ברור למה היא מקריבה את עצמה.
ברור.
קיצור, אני ראיתי סרט מדהים, וכל כך נהניתי, וההמלצה שלי לכולם, שאני לא יכול לראות בספוילרים, תאחרו לסרט. יש כאילו...
אולי לא חמש, אולי 10 דקות לאחר זה עדיף.
לא, לא.
אולי להגיע אחרי התקפה.
לא, 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 לא. צריך לראות אותה באוטובוס בדרך לעיר. היה לי מושלם, תזמון מושלם. אתה יודע, ראיתי רשימה כזאת, בתי הקולנוע שונים ומתי מתחיל סרט. אז בהוד סינימה, הסרט מתחיל 20 דקות. אני לא זוכר כמה זה ב-Yes Planet. משהו כזה, לא משנה.
כן.
יש בתי קולנוע שזה 12 דקות.
בלב זה רבע שעה.
כן, משהו כזה. ובהוד סינימה זה 20 דקות. תבואו, 25 דקות אחרי תחילת הסרט. כאילו, אחרי השעה שאמור לתסר. בקיצור, אני ממש, כאילו זה, זאת סיבה אחת. הדברים שתפסו אותי בנוסף, היה, אתה יודע, יש לי מטען תרבותי. אחד מהמטענים התרבותיים זה הרצאת TED, שדיברתי עליה כבר שמתי את הלינק באחד הפרקים האחרונים, הרצאה של בנג'מין זנדר. הוא נותן שם שיעור פסנתר. עכשיו, בנג'מין זנדר הוא ניצול שואה, והשיעור הוא מדהים, אבל הוא כאילו רצה להגיד עוד משהו. אז כאילו, כל ההרצאה איזה רבע שעה, 18 דקות, על איך מנגים לפסנתר, ולא משנה, אני לא אלאה, אבל בדקה וחצי האחרונה, היה לו חשוב להכניס עוד משהו. והוא מספר שם סיפור נורא נורא יפה, על ניצולת שואה, שמספרת לו שהיא... היא ואחי הקטן, הוא היה בן 6 או 8, נוסעים ברכבת לאיזה מחנה השמדה, והם יורדים להפסקה, ואח שלה מאבד את הנעליים. והיא מתחילה לצעוק עליו, איזה אידיוט אתה, איך אתה מרשה לעצמך לאבד ככה את הנעליים? ומחזירים אותה לרכבת, ומפרידים ביניהם, והיא לא רואה יותר בחיים. היא לא רואה אותה יותר לעולם. והיא אומרת לו, תתנהג ככה שכל משפט שאתה אומר למישהו,
זה כאילו פעם אחרונה.
יכול להיות המשפט האחרון שתגיד לו בחיים. ומה המשפט האחרון שהיא אומרת לאח, שהוא לטובתה? אתה לא חבר שלי, אתה האח שלי. זה המשפט האחרון שהיא אומרת לו, וזה תפס אותי, כאילו זה, שאני לא יודע אם היא מצטערת על זה או זה, כאילו זה חזק נורא.
כן,
היא לא מדברת איתו יותר, היא לא יכולה. וזה הדבר האחרון שהיא אומרת לו. אז זה ככה דבר אחד שאתה יודע, זה רגעים שאהבתי. אני חושב למה הסרט הזה יותר טוב לטעמי מהשני, ובמובנים מסוימים גם הראשון, למרות שהראשון היה, אין ספק שהראשון הוא יותר טוב משלושתם, אבל אני חושב שהסרט השלישי יותר טוב מהשני. כי בראשון יש כאילו גם את המעשה ההקרבה של האבא, וגם את התחכום הזה של לזהות ולהשתמש במכשיר שמיעה של הילדה, בשני יש רק את התחכום. זה כל מה שאני זוכר. יש כאילו רק את הקטע הזה. ואותי זה נורא עצבן. כי כמה זמן לוקח להבין לצבא, כן? לא שחייזרים שחוש השמיעה שלהם כל כך, כל כך מפותח, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשים רמקולים נורא נורא חזקים בתדר שמפוצץ להם את המוח, וזהו.
בדיוק.
וזה
למה כאילו, לא עושים את זה? זה מלא חורים.
בדיוק.
אמרתי, אז אמרתי שאומר אחרי... לי, לא, הם ישמידו את הרמקולים תוך שנייה, אמרתי, סבבה, שימו אותם לספינות בים ונראה אותם עכשיו.
גם הם לא יצליחו להגיע אליהם בגלל שזה רועש מדי. לא, זה אבל צריך 400 יום ואיזה שני ילדים מתוחכמים שיגלו את זה חצי במקרה, ואז ישמיעו את זה ברדיו. לא יודע, זה נראה לי, אני לא אהבתי את זה. ולכן פה זה בכלל לא, אין פה את זה, למרות שגם פה זה מפריע, כאילו איך, כאילו איפה הצבא? קיצור, זה קצת הפריע לי, ולכן...
כן, הם לא יודעים לעוף, נכון? הם יודעים לקפוץ זה, אבל הם לא יודעים
נכון,
לעוף.
אז נכון, נכון.
מה הם
ברור.
מסוקים במטוסים?
ברור, וכל, ברור.
כאילו,
לא,
מה,
ברור.
מה קורה פה?
כן, ברור.
וגם מה קורה בשאר העולם? הם לא יודעים, אתה יודע, התרכזו בניו יורק ובאיזה פרוור, אבל מה קורה בשאר העולם? שום מקום לא מדברים. מה עם שאר האנושות?
טוב, נו, תקשיב.
הם הגיעו לכל מקום. הם הגיעו
כן, למה לא?
למה, לא יודע, כי באי שהיה בסרט השני הם לא הגיעו.
טוב, כי הם לא יכולים לשחות.
הם לא יכולים לשחות, אז הם נפלו במקרה על האי, הם לא נפלו. אז אולי יש מקומות נוספים שלא נפלו בהם. כן. אולי באנגליה הם לא נפלו, הם גם לא יכולים להגיע לשם. אני לא יודע, כאילו...
אנגליה זה אי גדול.
בסדר, יש גם איים קטנים בעולם. כאילו,
כן, אז... בסדר. פחות חשוב. כן, אמרת, הפספוס של... מה היינו רוצים לראות בסרט היום הראשון, איך האנושות לומדת שמספיק שמישהו יגיד פיפס וזה גזר דין מוות. ופה, כמו שאתה אומר, היא מאבדת את ההכרה, זה לוקח לה 20 דקות, כשהיא חוזרת להכרה, כולם כבר מבינים שצריך להיות בשקט, ואם אתה תעשה את הרעש הכי 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 קטן.
ושגם זה לא קונסיסטנטי, כי לפעמים הוא קורע את החולצה מהמנזה, ותוך שנייה מגיע ואוכלים אותו, אבל לפעמים הולכים, לא יודע מה, 5,000 איש באמצע החוב בניו יורק.
הם הלכו נורא נורא בשקט.
לא, באמת, זה המולה של אנשים, עגלות וזה, כאילו, ולקח מלא זמן שחייזרים הגיעו. מלא.
עכשיו, אם אני רואה את ההלוכה של אלפי אנשים, אני יכול לסמוך עליהם שכולם יהיו ממש 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 בשקט, ולכן אני אצטרף אליהם, כאילו, אני אתרחק כמו מש, לא משנה. כן, בסדר. אני מסכים, אני מסכים, זה היה חוסר, אבל אני כל כך נהניתי מהדברים האחרים, שהיה ברור לי שאני רואה משהו שהוא לא מושלם, אבל עדיין.
וגם חתול, שלא עושה מיהו אחד בכל הסרט. כל הסרט אמרתי לעצמי, איך זה, כאילו, החתול, הוא לא מגרגר, הוא לא עושה מיהו, הוא לא, זה מה, זה כמו פוחלץ.
תקשיב, תראה, אני לא אוהב חיות מחמד, אין לי כוח להם. בחודשיים האחרונים, ערכתי פה חתול בבית.
כן.
ותקשיב, הוא היה כזה חמוד.
אבל הוא עשה מיהו.
כן, הוא בעיקר דיבר איתי, הייתי חוזר בעבודה, אז הוא היה מדבר איתי. זה היה לי נורא כיף לראות את החתול בסרט, ואמרתי לבת שלי, תקשיב, זה חתול של הבת. ואמרתי לה, תבואי, אני לא יכול לספר לך על מה הסרט, אבל התעני,
אבל
התעני,
חתול.
כן. קצור, לא הצלחתי, אז אני... זה גרם לי, זו הייתה עוד סיבה למה אהבתי לראות הסרט, כי אתה יודע, החתול זה דבר חדש. הוא כבר נסע, הוא לא פה, אבל בסדר.
תשמע, יש משהו כן מעניין שהזכרת, לראות את חולת סרטן, שבעצם גם ככה היא הולכת למות. אז יש לה סופר פאוור, כאילו, באו החייזרים, אוקיי, אז יהרגו אותי כמה ימים קודם, כאילו, וואט, כאילו, מה היו?
כן, אבל הסרט הוא על, אתה יודע, איך היא מנצלת את ה...
אבל הסרט...
היא רוצה פיצה.
יש שם משהו אחר בחיים, והיא רוצה, כן, רוצה פיצה, והיא רוצה את הנוסטליה, והיא רוצה את הילדות, שאתה יודע, לחזור קצת למשפחה, והאבא, והסיפורים של פעם, והפיצה, הקרייבינג הזה לפיצה שהיה לה בתור ילדה, ועל זה הסרט, על זה שהיא הולכת...
ואז מגיע מישהו עבוד כזה, שלוקח לו זמן, אבל אז הוא מאפשר לה את זה.
כן, אבל זה מעניין מאוד.
זה נורא יפה, זה נורא יפה. ואז היא מחזירה לו.
כן, כן.
נותנת לו...
והסיום דרך אגב הוא קצת כמו הסיום של הסרט הראשון.
כן, כמו שבסרט הראשון האבא הקריב את עצמו.
הקריב את עצמו וזה גם נגמר באותה צנה שהאימא מתחילה את זה, אתה לא יודע מה קרה, כי היא מתחילה לראות, להשמיע את זה ולראות שם, ואז כאילו זה נגמר כאילו. וגם פה היא עושה, מוציאה את האוזניות, היא רעש,
אפשר להגיד שזה אותו דבר.
זה נגמר באיזה סוג של עוד רגע מתים, אתה לא...
לא, בסרט הראשון? לא.
מה היה בסוף?
אמילי בלנט אומרת, אוקיי, עכשיו אני הולך לקסח לכם את הצורה, לוקחת את הרובה, עושה צ'יק צ'יק.
נכון.
ויש לה את הרמקולים, לא, היא אומרת, את המיק...
כן,
אז עכשיו הם יודעים כבר איך לחסל אותם, זה היה הסרט.
נכון.
פה זה השלמה, זה משהו אחר.
כן, אבל אני כבר כזה באיזה סוג של רואים את זה מגיע, אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו, כאילו.
אגב, השיר Feeling Good של נינה סימון, זה השיר שנגמר הסרט ימים מושלמים.
כן.
אתה מבין שכל דבר בסרט הזה, אני יצאתי ממנו בכזה, איך נהניתי. תחשוב, הסרט מבחינתי נגמר, כמו שנגמר אחד הסרטים הכי טובים שראיתי השנה, או שנה שעברה. כן.
לא דבר שהיה לי תוך כדי הסרט סוג של רפרנס, הזכיר לי קצת את ה... אולי זה לא דווקא הסרט הזה, אולי הכל זה את הטורף של שוורצנגר. כאילו גם פה זה חייזרים שצדים את הבני אדם, וצריך ל... אתה יודע, שם זה שלא יראו אותך, כפה שם זה אינפרה אדום, אז הוא מתחבא בבוס.
אבל זה בדיוק ההבדל. אני יכול להבין את זה, אבל מה היה בטורף? איך שוורצנגר מצליח להתגבר בעזרים טכנולוגיים כאלה ואחרים? ואני חושב שלא זה היה הסיפור פה. הסיפור היה איך הם... איך הזוג הזה מצליח להתחבר, ואיך היא סוגרת את הסיפור עם אבא שלה.
כן.
וכאילו על זה היה הסיפור, זה סיפור אנושי.
נכון, סיפור אנושי.
בכלל לא היה על איך הם מנצחים את החייזרים. זה לא
הם
הנושא.
הם גם לא רצו נצחת, כן.
בדיוק. זה לא היה, או איך הם מערימים עליהם, את, הם מתחכמים להם, הם מוצאים את ה... לא, פשוט... זה היה נספח, כאילו, באמת. בגלל זה אהבתי את זה. כי הבמאי... שעשה משהו מאוד דומה כמו בפיג. זה,
כן,
זה מאוד...
סרט מז... לכמה אחר לגמרי.
זהו, כאילו פיג לא היה סרט על איך אני נוקם את מות החזיר, אלא הסרט היה, לא יודע...
תחזור לי את החזיר שלי.
משהו כזה, סיפור אהבה בין טבח וחזיר, כזה חזירה. כן. קיצור, אני ממש נהניתי, אבל זה בזכות זה שאיחר.
לא יודע, זה מסרט אחר. כמו שהייתי אומר, איך אתם תראו לסרט אחר, וממש אהבתי אותו. אולי תהיה מבחן עכשיו.
אני מת לדבר עם הבמאי.
מעכשיו כל פעם שנראה סרט, נחשוב איך היה יותר טוב בלי החמש דקות הראשונות.
תמיד אני חושב כזה. מה היה אפשר לשנות בסיפור? פה לא היה צריך לשנות בסיפור, פה היה צריך לערוך החוצה את החמש דקות הראשונות. ואני מת לדבר עם הבמאי, שיסביר לי למה הוא חושב שזה הכרחי, ואני אסביר לו איך זה הופך את הסרט שלו לסרט יותר טוב. טוב, תקשיב, בעיקרון אנחנו שונאים קדימונים והמשכים, אלא אם כן הם עושים משהו אחר, אבל אני חושב שהסרט הזה עשה משהו אחר, למרות שאתה צודק, היה בו, אתה יודע, לא דיברנו על זה שהסצנה הראשונה הייתה אחד לאחד הסצנה הראשונה בסרט השני.
כן.
אחד לאחד, כולל להתחבא מתחת למכונית, ושהחייזר בא וגורר אותך חוצה, ומכוניות עפות באוויר, וכאילו... כמו שאתה אומר, שום דבר לא היה חדש, לא חידש כלום, לא ברור למה היה צריך, כאילו לא יכולים לחשוב על סצנה קצת אחרת, אם זה בעיר הגדולה, לא יודע.
מעניין, אותי גם מעניין אם היית רואה את הסרט מההתחלה, מה הייתה החוויה שלך?
אני, זה משהו שאי אפשר לענות עליו. אי אפשר, אנחנו לעולם לא נדע.
מעניין. אולי אתה צריך להגיד לפני הספוילרים, שפספסת התחלה וזה עשה סרט המטרון, ואחרי
זה... אז זהו, לא יכולתי, אתה מבין, אני לא... בסדר, עכשיו אני מזמין, עכשיו...
לא, לא להגיד בדיוק את כל הזה, אבל כן להגיד שזה הפך אתך לעשות דיוק טוב.
זה היה מצחיק. מה היה המשפט הראשון שאתה אמרת? יכולת סרטן. זה קרה אותי. משהו שאמרתי, אסור להגיד את המשפט הזה. כן. טוב, יפה. עוד משהו?
לא, זהו. סרט הבא.
אנחנו נאלצים לראות...
עוד המשכון.
טוויסטרס 2, שאני לא יודע אם זה המשכון, או רימייק. עוד פעם ג'ון גלן. בסדר, נראה את זה. השאלה, תגיד, בא לך לראות את טוויסטרס עם הלן הנט? זה השם שלה?
את הסרט הראשון?
כן.
לראות אותו עוד פעם? מה אתה שואל לב?
כן. כאילו, האם צריך כהכנה בשביל שנוכל להגיד, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה לא ברור, כאילו.
לא יודע אם בא לי. אולי אם הילדים ירצו לראות, אולי.
זה נראה לי יותר רימי.
כי הילדים נתי לא רואו, ואני בטח ללך איתם, אז אולי אני אראה איתם עוד פעם. שאלה טובה.
כן, בסדר. טוב, אז סרט הבא, טוויסטרס 2. את הפרק הזה אורן ערך. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אנחנו מקריאים את ההודעות שלכם עם מעניינות וחשובות. ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, אז שתפו אותו בחברים, דרכו אותו באפליקציות השונות, וזה סיימנו להם. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי. ביי.